רשלנות רפואית אצל רופא עור. רשלנות רופא עור. באילו מקרים תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית בדרמטולוגיה? השכבה החיצונית ביותר של הגוף היא האור, והיא אומרת הרבה על המצב הגופני והנפשי של האדם. יש כאלו המכנים אותה מערכת ההפרשה השנייה של הגוף. במצבים של מתח או לחץ אפשר לראות זאת בהתבטאות של פצעים שיוצאים החוצה על גבי האור, ואילו במצבים מסמכים כמו הריון אפשר לשמוע המון פעמים את המשפט: את ממש זוהרת. מאחר והאור כל כך משמעותי ויכול לסמן דברים רבים, אין פלא שאנשים מעוניינים לשמור עליו עד כמה שאפשר. ברגע שמופיע סימן חדש כמו נקודת חן או כתם, מיד הולכים לדרמטולוג, רופא עור, במטרה לדעת איך זה קרה וממה זה נובע. כמו בכל תחום, גם אצל רופאי עור ישנו סיכוי לטעויות. אך היכן הטעויות הללו הופכות להיות רשלנות רפואית ומתי הרופא צריך לשלם עליהן? תחומים בהם יש לפנות לרופא עור. בעיות בציפורניים. לא הרבה אנשים יודעים, אך במידה וקיימות בעיות בציפורניים דוגמת פטרת, גדילה לא נכונה ואפילו ציפורן חודרנית, הכתובת לפנייה היא רופא העור. הציפורניים נחשבות כהמשך ישיר של האור, וגם הן מביאות לידי ביטוי מצבים שונים המתרחשים בתוך הגוף שחשוב לשים לב עליהם. לכן, רופא האור אחראי גם עליהן, ואליו יש לפנות במידה ומתעוררת בעיה הקשורה לציפורניים. בעיות קרקפת ושיער. אחת הבעיות שמעסיקות אנשים ונשים ברחבי העולם היא נשירת השיער. התקרחות, עיבוד שיער מקומי או כללי הם נושאים שיש לטפל בהם, אבל למי פונים? תמיד צריך לזכור שפנייה לרופא המשפחה יכולה לסייע בניהול המקרה והפנייה לכיוונים הנכונים. אבל, אם רוצים לפנות מלכתחילה למי שמטפל בתחום, יש לגשת ישירות לרופא העור. הקרקפת היא חלק מובהק של העור, ומתוך כך גם השפעתה על צמיחת השיער היא חלק מהעניין. ולכן נשירה ותחומים אחרים הקשורים לשיער, באחריות הדרמטולוג. בעיות עור. זהו תחום האחריות המובן מאליו, אך יש לזכור גם אותו. אנשים רבים מגיעים אל רופאי המשפחה עם בעיות כאלו ואחרות הקשורות לפצעים מסוגים שונים, בעיות עור למיניהן ומצבים רפואיים נוספים, וזוהי לא הכתובת הנכונה. יש להגיע ישירות לרופא העור שזוהי המומחיות שלו והוא יכול לטפל במקרים הללו. לאחר שמבינים מהם המקרים בהם יכול לטפל דרמטולוג מומחה, צריך להבין היכן בתחומים אלו הוא יכול להתרשל בעת מילוי תפקידו ומתי צריך לשים לב שהוא אכן עושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. רשלנות רפואית של רופאי עור. המקרים שכדאי להכיר. אבחון שגוי. האימה הגדולה ביותר של כל מטופל. ישנם מצבים עוריים בהם לא יקרה שום דבר אם תהיה טעות באבחון. אך מה קורה במידה והמטופל מגיע עם נקודת חן חדשה ובולטת והרופא לא מצליח לאבחן כי מדובר בסרטן מסוג מלנומה? זוהי הצרה הגדולה ביותר שאדם יכול להתמודד איתה. מלנומה נחשבת לסוג סרטן אלים במיוחד, ולכן אבחון נכון יכול לחסוך כאבים, טיפולים מיותרים ולפעמים אפילו להיות ההבדל היחיד בין חיים למוות. הבחנה מאוחרת. העומס איתו מתמודדים הרופאים ידוע לכולם. מדובר על עבודה קשה ומאתגרת תחת תנאים מסובכים ועם חוסר מתמיד בכוח אדם. לאור כל אלו, מובן למה ישנן פעמים בהן הבחנה מגיעה אל המטופלים באיחור. גם כאשר מדובר על פטריה פשוטה, איחור בהבחנה אינו נעים ואבחון בזמן יכול להעניק טיפול מהיר יותר. אך ההבדלים אינם קריטיים כמו אבחון בזמן של מחלות ממאירות או מסכנות חיים. לא רק זאת, אפילו מחלות שיכולות לגרום לצלקות באזור הפנים יש לגלות עוד לפני שהן מותירות את התוצאות ההרסניות שלהן על שכבת האור החיצונית של האדם. במידה וההבחנה הייתה מצויה, אך ההודעה או האבחון עצמו הגיעו אל המטופל באיחור. מדובר על התרשלות של הרופא בתפקידו ועליו לשלם על כך בהתאם. דרך טיפול לא נכונה. לכל מחלה ישנם קווים מנחים הנקראים guidelines ומפורסמים על ידי אוטוריטות בתחום הרפואי הספציפי, במטרה ליישר קו בין רופאים ברחבי העולם. בכל מצב דרמטולוגי ניתן לטפל במספר דרכים, אך ברור לכולם כי לעתים קרובות ישנן מספר אפשרויות שיכולות להתאים וצריך לבחור את הטובה ביותר עבור המטופל ושאר הפרמטרים הספציפיים בשבילו. במידה ורופא מחליט לא לבחור בתרופה שנקבע שהיא הטובה ביותר, יש צורך לנמק מדוע בוצעה הבחירה השונה. אם לרופא אין נימוקים מספיקים והבחירה בוצעה עקב שיקולים כלכליים או נוחיות, מדובר על רשלנות רפואית שעליה יידרש הרופא לתת את הדין. חוסר מעקב. במידה ואדם מגיע לרופא כדי להיבדק עם ממצא חשוד, גם אם באותו הזמן מדובר על ממצא תקין לגמרי, יש לערוך מעקב מסודר אחריו. האם הוא יכול להתפתח למשהו מסוכן או נשאר שפיר לאורך כל הזמן? המעקב הוא חלק בלתי נפרד מאחריות הרופא ועליו לוודא כי המטופל אכן מגיע למעקבים באופן מסודר וגם להבהיר לו את הצורך בכך. מטופל שלא מגיע למעקב, על הרופא להתריע על כך ולנסות לתאם איתו מעקב כדי לשמור על בריאותו. רופא שלא דואג לנסות ולשלוח תזכורת למטופליו ולא בודק האם הם מבצעים את המעקב כראוי עלול להיחשב כמתרשל בתפקידו ולהיות חשוף לתביעות בנושא. הסבר רפואי מפורט. אנשים שאינם שייכים לעולם הרפואה לא תמיד מבינים מושגים הקשורים לתחום והם לא דוברים את השפה והמונחים הללו. למרות זאת, הם אלו שצריכים להתמודד עם המידע הרפואי עליהם ולהבין את ההשלכות של כל בדיקה וכל תהליך אותו הם עוברים. על הרופא מוטלת החובה להסביר למטופל בדיוק היכן הוא עומד ומה הוא עומד לעבור במילים פשוטות ונהירות שיסבירו לו בדיוק את הדברים. רק לאחר שבטוחים שהמטופל מבין היטב מה הוא עומד לעבור, ניתן להתחיל בתהליכים הטיפולים והבדיקות. מאחר ורק לאחר הבנה המטופל יכול לתת הסכמה מדעת ולדעת לקראת מה הוא הולך. אדם שמאמין שהיה חשוף לרשלנות רפואית חייב להוכיח את הדבר. לא מספיק לטעון כי הייתה רשלנות, אלא יש צורך בחוות דעת רפואית מנומקת מטעם רופא או מומחה אשר מפרט בדיוק היכן הייתה הרשלנות. לאחר פירוט זה, יש צורך להבהיר היטב אילו נזקים נגרמו בעקבות הרשלנות ומה היה יכול להימנע אם היו נוהגים כשורה. במידה ויש למטופל חוות דעת כזו ממומחה אחר, יש עילה לשם תביעת רשלנות רפואית ורק כך אפשר להתחיל לבנות את התיק. בנוסף, יש צורך להבין בדיוק מה היו ההוצאות של המטופל בעקבות הרשלנות. האם נקבעו לו אחוזי נכות זמניים או לצמיתות? צלקת קבועה בפנים בהחלט יכולה להיחשב כנחות מול ביטוח לאומי ויש לבדוק זאת. כמה ימי עבודה נאלץ המטופל להחזיר? האם היו הוצאות רפואיות בלתי צפויות? כל אלו צריכים להילקח בחשבון כדי לבדוק מה העלות אותה יש להחזיר אל המטופל. לסיכומו של עניין, תביעה על רשלנות רפואית צריכה להיות בעלת יסודות מוצקים ולהיות מבוססת על דעתם של רופאים מומחים בתחום ועל ניסיון של שנים בתחום המשפטי, דוגמת משרד עורך דין דוד פייל ושות שמנהלים תביעות כאלו כבר עשרות שנים. בנוסף, יש צורך לסכם את הוצאות וחשבונות מטופל על הצרכים הפיזיים כמו גם על הצרכים הנפשיים אותם הוא עלול לחוות בעקבות הרשלנות.